אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
בימים אלה אנו מציינים 70 שנה להקמתו של קיבוץ גדות. המקום שוכן על רמת קורזים, סמוך לחורבות המושבה משמר הירדן, שעל חלק מאדמותיה הוא יושב. הוא מתפרנס מגידולי שדה, מטה אבוקדו, לול, מחלבה לגבינות, חדרי אירוח ומפעל פלסטיק. חייו לא היו קלים, ועד למלחמת ששת הימים סבל קשות מידיו של הצבא הסורי. לפני 7 שבועות קיימנו כאן, במקום הזה, שידור על קרבות משמר הירדן במלחמת העצמאות. ולמרות שלא הותחה אשמה בקיבוץ גדות, רבים מחבריו מבקשים לנצל את חגיגות ה-70 לקיבוץ כדי לספר את הצד שלהם בסגה הגדולה. וזאת הסגה הגדולה של 48. וזאת נעשה כעת במשדר שכותרתו 70 לגדות. ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס. הפקה אלה יגנה. אני יצחק נוי. נתחיל. איתן סאט מקיבוץ גדות. בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
השאלה שאני רוצה שבה אנחנו נפתח את השידור לא נוגעת ל-48, ואולי כן. מה היו הצעדים הראשונים להקמת קיבוץ גדות?
הצעדים היו במסגרת אותו מהלכי התיישבות חקלאית בגבולות כל הארץ, שקרו במקוות מלחמת 48, ועוד לפניה כמובן התחילו, אבל במסגרת זאת, והתארגנו גרעינים, התארגנו קבוצות להתיישבות בכל הארץ, שבעיקרן הן היו בנויות על הכשרות הפלמ"ח, שסיים את תפקידו יחד עם הקמת המדינה, וחברות נוער עולה, חברות נוער ישראלי, שהתחנכו בקיבוצים, ויחד הם הקימו התיישבויות שונות. הגוברים, קיבוץ גדות, זה היה שמו של קיבוץ גדות בתחילת דרכו, בסיום מלחמת העצמאות, הפסקת האש, קיץ 48, מיד אחרי זה, מהלך 49, שיחות הסכמי שביתת הנשק, עם מדינות ערב, יולי 49, האחרונים זה הסורים, שמחזיקים מספר שטחים בגבולות ישראל, שטחים המפורזים נקראו בהמשך, וראש הגשר העיקרי שלהם בשטחנו, באזור גשר בנות יעקב, אתה ציינת שגדות היא על רמת קורזים, היא לא על רמת קורזים, היא בעמק החולה, ובעצם על הציר שנקרא פעם דרך הים שחיבר בין מצרים למסופוטמיה לפני 3,000 שנה, ועד היום אותו סעיף של הדרך מוליך לדמשק, גשר בנות יעקב, ושם הייתה משמר הירדן שנכבשה. קבוצת הגוברים הייתה הכשרת נוער עובד, שסיימו בכיתה י' את לימודיהם והתגייסו בסוף 47 לפלמ"ח, עוברת קרוב ל10 קרבות קשים שונים, והם לא הספיקו כמו הכשרות קודמות שהתגייסו הרבה יותר מוקדם והיו מאומנות כבר. היא ממש עוברת 10 קרבות קשים מאוד במסגרת ובמסגרתם קרב זרעין, ישראל כיום על יד אפולה, וקרבות מלכיה. במסגרת הקרבות האלה הם מאבדים 10 מחבריהם. היא מתוגברת במספר חברות נוער, עולה בני 16-17 שרק הגיעו לארץ, וב-49 היא נשלחת לקיבוץ חולטה על יד אגם החולה, על מנת לתחזק את מחנה קיבוץ אייל, דרדרה, כשמו שם השטח שלו, על זה ששם מדרדרות האבנים מרמת הגולן, ממזרח לאגם החולה, ושנשלט על ידי הסורים מעשרות מטרים. הוחלט להוציא את קיבוץ אייל ולהפסיק את היותו שם בגלל תנאים שבלתי אפשריים. חברי קיבוץ אייל הועברו לאזור כפר סבא והקימו בהמשך את קיבוץ אייל עד ימינו שכן לקלקיליה. ועליהם, על קיבוץ הגוברים, על חברי הגוברים, עוד לא קראו להם קיבוץ בכלל, להחזיק את אדמותיו, כי הסורים עוד לא יצאו מהשטח באזור גשר בנות יעקב, שהם היו גם קרובים, לא רחוקים מאיילת השחר וקיבוץ מחניים, והתאם להסכמים הם היו צריכים לעזוב את זה.
טוב, אנחנו נסתפק כרגע בדברים האלה. איתן, בוא יישאר איתנו על הקו, אל תרד. אני רוצה לפנות לעד השני שלנו, והוא יואב ברגר. יואב, בוקר טוב לך, שבת שלום.
רגב, בוקר טוב.
יואב רגב, אני מתנצל, יואב רגב, נכון, נכון. רגב, הנה זה מה שכתוב כאן. יואב רגב הוא איש ידיעת הארץ וחוקר תולדות היישוב. הוא כתב ספרים רבים בנושא. קרוב ל-40. מספרו האחרון הוא סטטים חוצבים ומחצבות בתולדות היישוב העברי. מה שבוודאי אתה בספר שלך מזכיר את יצחק לנדובר שדה.
בין השאר.
בין השאר, כן. אבל לא על זה אנחנו נדבר עכשיו. בוא תתאר לנו את חזית הצפון בראשית יוני 1948.
חזית הצפון הוקמה ב-22 במאי. היא הייתה אמורה להיות גורם מתווך בין המטכ"ל לבין מפקדי החטיבות. ב-30 במאי, הפיקוד העליון, נאמר במילים פשוטות המטכ"ל, הורה להוריד מיד את הגדוד הראשון של הפלמ"ח, שחלק מהכשרותיו הן אלה שאיתן הזכיר עכשיו, לביצוע משימות בגזרת תלתון ירושלים. למחרת, ב-31 במאי, ניתנה הוראה להוריד גם את הגדוד השלישי של הפלמ"ח מן הגליל העליון המזרחי, לצורך אותה מטרה. המחאה של יגאל אלון אז בשולי מבצע יפתח כמפקדו וסגנו אורי יופה, המחאה שלהם או הערעור על הפקודה או שתי הפקודות האלה לא עברה בקלות, לא עברה למעשה בכלל, וחטיבת יפתח הורדה או עברה מן הגליל המזרחי אל סגרת לטון כדי להשתתף בשרשרת התקפות הנגד לפתיחת הדרך לירושלים.
בואו רק נציין שההתקפות האלה נכשלו.
כן, אבל זה סיפור נפרד.
בהחלט.
העברה המהירה הזאת של חטיבת יפתח אל פרוסדור ירושלים או אל שולי לטרון הייתה העברה מהירה, לא נעשתה עם חפיפה מסודרת עם יחידות אחרות, חלקה נעשתה לאור היום כך שיחידות ירדו מהמשלטים לנוכח פני האויב, ובקיצור נמרץ, הגליל העליון המזרחי בעצם נחשף באופן מוחלט לצבאות שצבעו עליו. סורי, לבנוני, צבא הצלה. הפתרון להורדת חטיבת יפתח אל מרכז הארץ, נאמר, היה בעצם הקמתה של חטיבה, חטיבה לכאורה, היא חטיבת עודד, חטיבה מספר 9, האחרונה שהוקמה במלחמת העצמאות, חטיבה שעליה פיקד, או אמור היה לפקד, אורי יופה. החטיבה למעשה
רגע, הוקמה... לפני שאתה מתקדם בעניין החטיבת עודד, ספר לנו במשפטים מעטים מאוד על אורי יופה.
אורי יופה זה אדם שאתה צריך להקדיש לו, אני חושב, אם מותר לי תוכנית נפרדת. הוא איש רב מס, הן בתחום הביטחון והן בתחום ההתיישבות, מאז 1933 כאיש הפלוגה המאוחדת או המיוחדת של הקיבוץ המאוחד בסדום, כמי שהיה אחד מנערי יצחק שדה ואחד מאנשי הנודדת בערי ירושלים ב-36, אחד מששת הממפים הראשונים של הפלמ"ח, שש הפלוגות הראשונות של הפלמ"ח, אחד המגדים, מגד הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, איש רב מס בשנות ה-30 או בשנות ה-40, איש קיבוץ כל ימי חייו, כלומר מאוז חיים, איש הרבה מאוד מעשים רשומים על שמו, הן בסדום, הן בערי ירושלים, והן בשורות הפלמ"ח לאורך 6 שנים.
ובתקופה שעליה אנחנו מדברים?
בתקופה שאנחנו מדברים עליה, הוא החל מפברואר 1948, הוא בעצם מפקדו של הגליל העליון המזרחי, כאשר החל מבצע יפתח בסוף אפריל 48, הוא מתמנה לסגנו של יגאל אלון, שהופך להיות מפקד המבצע, לימים מפקד חטיבת יפתח. אורי מכיר בגליל העליון המזרחי כל כפל קרקע, כל שעל, הוא מתמצא היטב במרחב, הוא מבקר ביישובים, מבקר במשלטים, יודע במה מדובר באופן מוחלט. עם ראשית פלישתו של הצבא הסורי ב-15 במאי, הוא יותר טוב מזה, מהרגע שהגדודים של חטיבת יפתח יורדים למרכז, והוא מתמנה למפקדה של חטיבת יפתח,
עודד.
של עודד, סליחה, חטיבה שהוקמה, אני צריך לומר בצורה פשוטה מאוד, באורח בהול, חטיבה שבעצם יש בה 3 גדודים, מסגרות גדודיות, גדוד 11 לא מלא, 91 לא מלא, וגדוד 81 מלא, אלא שזה גדוד בהקמה למעשה. יש כאן חיבור שאיננו אורגני לידי חטיבה, שבה יש 2 גדודים מוחלשים, אני מקצר, וגדוד אחד שהוא לא מאומן כלל. ועל החטיבה הזאת בעצם מוטל בסופו של עניין בפועל לחסום או לבלום התקפת מלקחיים של 2 צבאות, כהתקפה מתואמת ככל הנראה. זרוע אחת היא הזרוע שתוקפת את משמר הירדן, עליה דיברתם בהרחבה בתוכנית הקודמת, והזרוע השנייה תתקוף במרחב מלכיה או בשער מלכיה, שם תתבצר אחת מן הפלוגות של גדוד 11, שהיא כרגע חלק מחטיבת עודד, פלוגה שבעצם נאלצת גם היא, כמו אחרים, לסגת בלילה שבין החמישה לשישה ביוני, לאור התקפה של למעלה מ3 גדודים של צבא הצלה סורי ולבנוני את מלכיה, והיא צריכה לסגת או נסוגה בצורה מסודרת, צריך לומר, אל רמות נפתלי.
טוב, בוא נמתין כרגע, יואב רגב.
אני מציע רק שנסגור, נזכיר עוד 2 פרטים אולי, ברשותך.
בבקשה.
עצרתי כאן ב5-6 ביוני, זה אומר בימי 2 האירועים התוקפים את משמר הירדן, 5 ביוני התקפה ראשונה, 6 ביוני התקפה שנייה. אבל מעבר למה שאמרנו עכשיו, הגדוד שהזכרתי, גדוד 81, נשלח לאורי יופי במקום גדוד מוצלח אחר, 21, או גדוד מוצלח לא פחות, 22, הוא קיבל לחטיבתו גדוד שלא אמור היה לקבל אותו, כי אחד משני הגדודים האלה, 21 או 22, אליו לא הגיעו, הם נאלצו, איך נאמר, להתחבר למשימה של כיבוש ג'נין בימים הראשונים של יוני 1948, ולא זו בלבד, אלא שבשבעה ביוני, כלומר בין ההתקפה השנייה להתקפה השלישית על משמר ירדן, נלקחה מאורי עוד פלוגה מיומנת, פלוגה מגדוד 11, לטובת הקרב הלוביה, וזה סיפור אחר. כך שאורי יופי בגליל רבתי עומד עם חטיבה לא מלאה, לא שלמה, לא אחודה, בימים הראשונים האלה של חודש יוני, כל זה כשהגליל כולו מסוכן ומסתכן נאמר, קרבות של הצבא הסורי בכמה גזרות, לא רק בגזרת משמר הירדן. ואם עוברים אל יומן המבצעים של חטיבה מספר 9, בין החמישה לבין העשרה ביוני, רואים היטב שהגליל כולו מאוים, הן מצפון והן ממזרח, ולא רק בגזרת משמר הירדן.
טוב, עכשיו אני עובר אליך, העד השלישי שלנו, והוא דוקטור חגי ספר. דוקטור ספר, שלום לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. דוקטור ספר הוא מרצה במכללות לגמלאים בצפון, לשעבר מרצה באוניברסיטת חיפה. והפנייה הראשונה אליך, השאלה הראשונה אליך, היא בהמשך לדבריו של יואב רגב, הרקע לפלישת הצבא הסורי ב-48.
כן, כדי לענות כמובן על השאלה הזאת, צריך קודם כל להבין בכלל מהו הצבא הסורי. כי במקומותינו עוסקים בדרך כלל בצד שלנו, צד של העמק והגליל המזרחי. צריך לזכור שהצבא הסורי שפולש מה-15 למאי לעמק הירדן, הוא מעין צבא בהקמה. זאת אומרת, זה צבא שבוסס על היחידות הקודמות של הממשל הצרפתי, במקרה הזה כבר הממשל של צרפת החופשית מ-41, ועבר לאט לאט לשליטה של ממשלת סוריה שהלכה וקיבלה את הריבונות בסוריה בין השנים 41 ל-45.
רגע, אני רוצה כאן משהו להבין, דוקטור ספר. ב-41 צרפת, שהיא בעלת ברית של היטלר?
לא, אתה מערבב, לא, ממש לא. היו כאן שני כוחות.
ממש לא לגבי
היה
מה?
היה מי ששלט בסוריה.
אז זאת השאלה שלי.
כן.
צרפת החופשית לא כל כך שולטת בסוריה ב-41.
הנה, אז אם אתה שואל, אני אענה על זה כמובן. נכון. צרפת החופשית שולטת בסוריה מיולי 41. די מהר. פשוט בגלל הפלישה הבריטית המפורסמת, דיין וכל הסיפורים הידועים, גם השתתפות פה של כוח מארץ. בכל מקרה, מיולי 41, רשמית אני אומר, השלטון בסוריה ולבנון נמסר לידי כוחות צרפת החופשית שייצג אותם הגנרל קטרוב, נציגו של דגול באזור. במסגרת זאת גם הוקמו הכוחות האלה של, שיהיו בעתיד הצבא הסורי, שהוקמו כמובן על בסיס אותם כוחות שהיו קודם לכן בשירות המנדט הצרפתי ובישי. זה הבסיס. אבל אנחנו
זאת אומרת, זה לא, הצבא הסורי לא נבנה על הבסיס של, בוא נגיד, הצבא של וישי.
לא.
הצבא הגרמני, אלא על בסיס צרפת החופשית.
לא. צבא וישי נכנע והתפנה, ובמקומו הוקמו היחידות החדשות האלה של צבא צרפת החופשית, על בסיס גם קצינים צרפתים וכמובן גיוס של כוחות מקומיים. ועם זה התקדמו תוך מאבק עם התביעות הלאומיות הסוריות עד 45, כאשר כמובן הכוחות של צרפת רוצים להישאר תחת פיקוד צרפתי, ואילו ממשלת סוריה שהוקמה במקביל תובעת להעביר את הריבונות עליהם לידי הממשל המקומי. זה פחות או יותר הרקע, אבל אנחנו רוצים את התוצאות, זאת אומרת מי פלש. לכן מ-45 בעצם קיבלה ממשלת סוריה, אחרי אגב מאבק מאוד קשה שהצרפתים אפילו הרסו את הפרלמנט בדמשק, את הפיקוד על הכוחות הסורים, שכללו 6 גדודים, גדודי חי"ר, ועל בסיסם הם החליטו להקים צבא מודרני חדש שייצג את סוריה הלאומית. הצבא הזה הוקם על בסיס 3 חטיבות חי"ר, בדומה אגב לצבא הצרפתי. כל גדוד כזה היו לו שני גדודי חי"ר, וגדוד מה שנקרא משוריין, זאת אומרת של נגמ"שים או שריוניות, פלוגת טנקים ופלוגת הנדסה. זה היה הבסיס.
מי חימש אותם?
עכשיו, לגבי חימוש, על בסיס הכוחות הקיימים, אלה שכבר היו תחת השלטון של צרפת, מסוף 47, זאת אומרת, כאשר הולך ומתברר, או לפחות הסורים התכוונו אכן להשתתף כאן בפלישה שלא תאפשר הקמת מדינה יהודית, הם עשו מאמץ חימוש עצום. איך אומרים? מכל הבא ליד. ואז הם רוכשים באמת גם נשק התקפי יותר מתקדם, שכלל, זה אולי מפורסם יותר, את הטנקים האלה, הרנו הצרפתיים, זה שעוד עומד בדגניה עד היום, 2 גדודי ארטילריה, אגב די חזקים, זאת אומרת 24 תותחים של 75 מילימטר, ואפילו ממש לקראת הפלישה עם גם עוד פלוגה של 105 מילימטר, כך שהארטילריה שלהם הייתה מאוד חזקה. הם הקימו למשל 2 טייסות של מטוסי הרווארד, בריטים. אז זה גם צרפתי וגם בריטי. חלק מהמשוריינים הם קנו בכלל מארצות הברית עד הטלת האמברגו בנובמבר 47. כך שהם באמת קנו מכל מי שהיה מוכן למכור, אם כי בניגוד לצבאות של עיראק ומצרים, לא הייתה להם מעצמה אומנת. הם סרבו בכל תוקף לקבל את ההצעה הצרפתית המפתה להקמת צבא סורי מודרני, ברכש מלא מצרפת, וכמובן הדרכה ובעצם חסות צרפתית. אז זה פחות או יותר הצבא הסורי, ממש ערב המלחמה, הם גם חוקקו חוק גיוס מיוחד של שירות קבע, זאת אומרת, שירות סדיר, לשנה, כלל המועמדים לגיוס בסוריה התחייבו לשרת שנה בצבא הסורי, ועם כוחות מילואים, פחות או יותר, הצבא הסורי מנה כ-12 חיילים וקצינים, על בסיס אותן שלוש חטיבות, שאותן...
12 ציין. חיילים למה?
12,000.
או.
כמובן, אבל, שלא כל החיילים השתתפו בפלישה לפלסטינה. לפלישה לפלסטינה, וכאן אנחנו מגיעים בעצם להכנות לפלישה. ההכנות האלה החלו להתקדם באפריל 48, על רקע הכישלונות הגדולים כאן של צבא הצלה בפלסטינה. מי שזוכר, בעיקר הכיבוש של חיפה, שהיה הטריגר העיקרי לפלישה הערבית. ואחר כך כמובן גם יפו, שני המאוזים הגדולים כאן של הפלסטינים. והסורים היו אחד הכוחות הדוחפים העיקריים לפלישה. עכשיו, וזה כבר גם תשובה לגבי השאלה השנייה, הרקע. הרקע לפלישה, למה בעצם שולחים בכלל את הצבא הסורי הנה מ-15 למאי 48. הסורים או הממשלה הסורית העצמאית הייתה באמת אחד הכוחות הדוחפים העיקריים למנוע כאן בכל מחיר הקמת מדינה יהודית על פי תוכנית החלוקה. אפשר להגיד בהתאם לתפיסה הלאומנית הסורית הידועה שפלסטינה היא חלק מדרום סוריה. וברור שצריך כאן חסות סורית, ואם אפשר איזושהי מדינה ערבית תחת החסות הזאת. בהתאם לכך אכן הסורים דחפו כל הזמן בליגה הערבית לעירוב הצבאות הסדירים, למניעת הקמתה של המדינה היהודית. במסגרת זאת הם גם דאגו להקים את צבא הצלה שדובר עליו לפניי, ולהכין את הצבא הסורי לפלישה הצפויה ב-15 במאי עם תום המנדט. מכאן, ההיערכות של הצבא הסורי נעשית בעצם בין שני כתבים. אחד, הרצון אז לשתף פעולה עם כלל הצבאות הפולשים. זאת אומרת, לבנוני, ירדני או הליגיון, העיראקי, חיל המשלוח שהגיע בסוף אפריל לירדן, והמצרי. זו הייתה המגמה הסורית, שנבעה בעיקר מתחושת החולשה של הצבא הסורי שנמצא בשלבי הקמה. קואליציה. מצד שני, החשש העצום מצעדי ירדן או הלגיון הירדני. אלה היו שני הכתבים.
טוב, אנחנו בשלב זה נבקש ממך להישאר על הקו. אני רוצה לעבור, איך אומרים, באבחת חרב, לקפוץ על הרבה שנים ולעבור בחזרה אליך, איתן סאט. אתה איתנו, אני מקווה.
אכן.
כן, אני הייתי רוצה שנחלוף על פני מלחמת העצמאות, עוד נחזור אליה. אבל אני רוצה להבין מה עובר על קיבוץ גדות בשנים 1950, נאמר השנה הראשונה שנייה להקמתו, ועד למלחמת ששת הימים.
ראשית, ההתיישבות במקומה של משמר הירדן ההיסטורית היא מתקיימת אחרי הסכמי שביתת הנשק ביולי 49. רק באוקטובר 49 הסורים מפנים את כל השטח שהם מחזיקים פה, והוא מוגדר כשטח מפורז. אנחנו אומרים בשטח מפורז, חוץ מאשר דברים צבאיים אפשר לעשות מה שאנחנו רוצים וצריכים, והסורים מתרגמים את זה שאנחנו פה פינינו שטח ואנחנו נקבע מה מותר לעשות בו ומה אסור לעשות בו לפי החלטותינו. וזה בעצם היה התחלת ההתיישבות, כשאומרים מודיעים לאותה קבוצת הגוברים שיושבת בדרדרה, יושבת בחולטה ומחזיקה את דרדרה, הוחלט שפה יקום, במקום הזה יקום קיבוץ. בזה גם נתנו תשובה שלילית למתיישבי משמר הירדן שחזרו מהשבי, והסיפור הזה עוד סיפור ארוך וכואב. ולגוברים אומרים, תתיישבו פה ותקימו קיבוץ, כמו שמקימים עכשיו קיבוצים בכל הגבולות.
אז בואו נעצור לשנייה.
כן.
קודם כל אני רוצה לטובת המאזינים לומר שהנושאים ונותנים במסע ומתן היו מן הצד הישראלי, מי שיהיה הרמטכ"ל השלישי מרדכי מקלף, ומהצד הסורי זה יהיה הרמטכ"ל הסורי עדיף שישקלי. עכשיו, למה, תסביר, אני יודע, הסיפור ארוך וכואב, אבל אין סיפור שאי אפשר לספר אותו בקצרה ואין לנו יותר מדי זמן. למה אומרים לאנשי משמר הירדן, אתם לא מקבלים את האדמות, אלא דווקא הקיבוץ?
לא אמרו להם את זה בצורה הזאת.
לא, בוודאי שלא.
ואני גם לא אלך להתייחס לעניין הזה בצורה שיפוטית כלשהי, או להצדיק איזשהו דבר. מי שהיה צריך לקבל את ההחלטות באותם הימים, כשהסורים מפנים שטח חשוב מאוד ומורזק שמסכן את המשך הגליל העליון, מפנים אותו וצריכים ליישב אותו באופן מיידי. ההחלטה שהתקבלה הייתה שאין פה מקום למושבה שעברה את מה שעברה במקום הזה, ולפה צריך להקים קיבוץ. וזה דברים שלמדו ממדינת ישראל בין השנים 1915-20 ועד מלחמת השחרור, כשהקימו קיבוצים בכלל וראו איך ההתארגנות הפנימית שלהם קורית, אחרי שפה בגליל כבר היו יישובי חומה ומגדל שעלו בתקופת המרד הערבי 36-39, והיישובים האלה כבר עמדו במבחנים האלה. וככה החליט השלטון של אותם הימים, מוסדות המדינה, שהוא גם כן היה די מבולבל, אבל זו הייתה ההחלטה שלו.
במילים אחרות, ההחלטה של השלטון באותה תקופה, מתוך הניסיון שנצבר, נגיד מאז תל חי ב-1920, הוא שהסיכויים של התיישבות שתהפוך לקיבוץ, להיאחז במקום, הרבה יותר גדולים
פחות מייחס, להחזיק מעמד מול תנאים מלחמתיים בלתי פוסקים. לזה קיבוץ יכול להתאים יותר. ככה החליטו.
ככה המוסדות המיישבים החליטו. טוב, בוא תמשיך, תן לנו עוד כמה משפטים.
זהו, ואז התיישבו פה בעצם על חורבות משמר הירדן, כל המקום הזה הרוס, בנו אוהלים בשני צריפים בתוך השטח הזה, ובו התיישבו. עוד היו חייבים להחזיק כל הזמן 10-15 איש בדרדרה בשביל להחזיק את המקום, וככה התחילו את החיים פה. אני מגדיר פחות או יותר את התקופות, אתה רוצה עד מלחמת ששת הימים, אז אני מגדיר את זה בשלושה שלבים עיקריים. תקופת ייבוש החולה, שבמסגרתה היו צריכים לחפור את הירדן בין יציאת המוצא של אגם החולה ואז גשר בנות יעקב, היו צריכים לחפור את הירדן שם ולייצר שם את השיפוע המתאים.
והסורים לא אהבו את זה.
מאוד לא אהבו את זה, ובכל הזדמנות היו פותחים באש, אם זה על העובדים בשטח ואם באותה הזדמנות על עובדים של גדות בשטחים שלה או על הקיבוץ עצמו. זה פחות או יותר התקופה מ-1951 עד 1957. באותה שנה, אגב, שלושה חללים בגדות מהתקפות הסורים. וזו התקופה הראשונה, תקופה קשה מאוד. בשנים האלה, בהתחלה הידלדל היישוב בתקופה הראשונה, ונשלחה לו תגבורת ב-1951, הכשרת מעוז קוראים לה. חברים פה זוכרים עוד את האנשים האלה, היא מתגברת את הגוברים. 1953, עדיין בתוך מהלכי ייבוש החולה, הפילוג בקיבוץ המאוחד מביא להגוברים את אנשי אחדות עבודה מיפתח, שהתפלגו מיפתח, משפחות ממקימי יפתח, חלקן עם ילדים ראשונים, חלק גדול מהם הם בוגרי בתי ספר חקלאים בישראל, וכולם בוגרי הכשרות פלמח מקיבוצים ותיקים, שבאמת הביאו לגדות את היתד הכי רצינית שלה בתקופה ההיא. וב-54 גם מופנית לשם הכשרת גבעת ברנר, מחנות עולים, שמצטרפת להשלמת המקום. אנחנו מגיעים לסוף תקופת ייבוש החולה, ואנחנו עוברים לתקופת עיבוד השטחים המיובשים. כל השטחים שהיו ביצות בשולי החולה ולאורך הירדן ויובשו במהלך הזה של ייבוש החולה, והתחילו לעבד אותם, ואז הסיפור הידוע...
ושוב הסורים לא מרוצים.
ודאי שלא, מה, זה משנה משהו במצב. ואז בבוקר מתחיל הטרקטור, יוצא לשטח ומתחיל לעבוד אותו, והסורים פותחים באש, ואז הוא יוצא ונכנס טרקטור משוריין, ואז פותחים באש עוד יותר כבדה, כולל מרגמות אם צריך, ואז נפסקת העבודה, ומה שקורה זה תקרית אזורית. בתקופה היו הרבה מאוד תקריות של ירי שטוח מסלול, ובעצם גדות האזור המשקי שלה, שבו הרפת, הדיר, המוסך, המסגריה, הלולים, כולם נמצאים בטווח של 350-400 מטר מהסורים, שהתיישבו על גדות הירדן, הם לא ישבו לאורך הגבול המסומן מ-1923, אלא התיישבו על גדות הירדן כמובן, ועמדות צמודות לירדן, ופתחו באש בכל הזדמנות, גם על העובדים וגם על הקיבוץ, כי הוא היה נוח מאוד לכל המוצבים שלהם, שיושבים מעל גדות ורואים כל בית וכל חלון פתוח.
והוא טווח נפלא לפגזי לפצצות מרגמה.
בין השאר. אבל טווח הנשק הקל קודם כל, ואיתו יורים כל הזמן, וב-57 ראיה חובשת של גדות במהלך תנועה בתוך היישוב לעזור לאנשים, היא נפגעת בכדור ונהרגת. אחרי זה בהמשך השנה עוד שני חבר'ה נהרגו במלחמות האלה, וב-57, בסוף 57, מקבלים החלטה להקים סוללות אפר לאורך האזור הצריפים, השכונה הראשונה של הצריפים שגרו בה, בצמוד למשק לחלק המשקי, הקימו שם סוללות אפר.
זה מפריע לצלפים, אבל זה לא מפריע לפצצת המרימה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז בהמשך לזה הקימו עוד סוללת אפר במרכז הקיבוץ, כדי להסתיר את בתי הילדים, שהוקמו בחלק התחתון של הקיבוץ, בחלק הנמוך של הקיבוץ, עובר איזשהו יובל קטן שם של נחל מחניים, אז שם בנינו את בתי הילדים. את המקום הזה הסתירו עם סוללת אפר נוספת לאורך כל הקיבוץ, ומקלטים, מקלטים, מקלטים. הראשונים זה היו מצינורות של 2 מטר של המוביל הארצי, שבנו את המקלט עצמו מצינורות 2 מטר, ומכל בית, מכל מבנה, הייתה תעלת קשר, תעלת חפורה של איזה 1.5 מטר, 2 מטר, שהובילה מאותו מבנה עד למקלט. כל המשק היה רשת של תעלות כאלה שמובילה ממקום למקום.
עכשיו, ערב פרוץ מלחמת ששת הימים, חיל האוויר שלנו מפיל 6 מיגים.
אז,
והסורים מאוד כועסים, מה עולה בגורל גדות?
הנה אני אספר לכם, אבל עוד לפני זה רק צריך להזכיר שהקטע הזה של ההפצצות, של הפלת המטוסים, היה כבר בתוך הקטע של הקרב על המים. 1962-3, הליגה הערבית מקבלת החלטה להטות את המקורות של הירדן, לקחת אותם ממדינת ישראל ולהוביל אותם על רמת הגולן, להוריד אותם לירמוק ולהעביר אותם לירדן, למדינת ירדן. וזה היה בשביל מדינת ישראל סיבה למלחמה. כי אם לא, אתה יושב באיזשהו מקום וניזון יותר משליש, אולי 40% ממי השתייה של המדינה הזאת, של מדינת ישראל, מגיעים מהירדן, ומישהו לוקח במעלה את הדבר הזה, אתה לא יכול לסבול את זה.
זאת לא סיבה למלחמה, בוודאי.
וככה, מ-62, פשוט מדינת ישראל לא אפשרה לסורים בשום מקום לחפור את האתר להטיית הירדן על רמת הגולן. וזה, בנוסף לסיבות הרגילות, הביא את המלחמה פה לרמה הרבה יותר כואבת והרבה יותר רצינית מבחינת השימוש בארטילריה, במרגמות כבדות, בטנקים, משני הצדדים. וכמובן בארטילריה כבידה. ומה שקרה בעצם באותו קרב שאתה הזכרת באותו יום שישי, זה שהופלו לסורים כך וכך מטוסים, וכנראה שהם החליטו לנקום על גדות, ירו על עוד איזה קיבוץ אחד או שניים באזור לשם הסחה, אבל על גדות הם הורידו הפגזה רצינית ביותר.
הם פשוט החריבו את המקום.
מה שהציל את החיים של המקום הזה, שהם ירו חמישה פגזים לטיווח מכל מיני כלים, ירו על, כדי לטווח את הכלים שלהם ולקבל דיוק בפגיעות, הם ירו חמישה פגזים ראשונים, ורק אחרי זה 5-7 דקות הם הורידו את ההפגזה העיקרית. וזה מה שנתן לחברי הקיבוץ את הזמן לרוץ מהיום שישי ב-3 אחרי הצהריים ממקומות עבודה, מהבתים, לבתי הילדים, ששם כבר הילדים היו בהקמה אחרי מנוחת הצהריים, לרוץ ולתפוס כל אחד תפס ילד או שני ילדים מתחת לזרועותיו, וקפץ לתוך תעלות הקשר בדרך למקלטים.
טוב, אנחנו נעצור כאן.
על כי... ראה, תן לי שנייה לגמור, על גדות ירדה אז הפגזה של 25 דקות, מדויקת מאוד, שהופסקה רק על ידי חיל אוויר שירד על המוצבים ועל כל הנשקים שלהם שיורים פה, ובהפגזה הזאת נמחקה כל השכונת הצריפים הראשונה כמובן, וכל השכונה הראשונה של בתים שכבר הקמנו אותה מבטון ומבלוקים, כל הבתים האלה נהרסו גם כן לחלוטין, שכונה שלמה של הוותיקי הקיבוץ, כן, שהם כבר קרוב ל-27, 20 ומשהו שנה במקום, 20 שנה במקום, וכל השכונה הזאת נמחקה לחלוטין, שבכל יתר הקיבוץ לא היה מבנה או איזשהו מקום שלא לא נפגע ונהרס, אין מים, אין חשמל, אין כלום.
ברור. טוב, בוא נמתין עכשיו, אני רוצה לחזור אליך, יואב רגב, אתה איתנו.
אני איתכם.
מה, אנחנו עכשיו חוזרים בחזרה ל-48, אנחנו נעים בין 67 ל-48, גם, אתם יודעים, עברה הפגזה כבדה על גדות גם ב-73, אבל אנחנו נגיע לזה. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, מה הערה בגליל העליון המזרחי בימי המערכה על משמר הירדן, בין 5 ל-10 ביוני 48?
אני עצרתי ב-7 ביוני, כשהפלוגה מגדוד 11 נלקחה לטובת הקרב על לוביה יום לאחר מכן. המשמעות של מה שאמרתי עכשיו היא שלאורי אופק כמחת לא נותרה בידיו עתודה ניידת של ממש, והוא אמור היה להמתין לכוחות נוספים או כוח נוסף שיגיע אליו במקום גדוד 21 או 22 שהזכרתי קודם. בפועל לראש פינה החלו להגיע כוחות או יחידות מגדוד 23. אנחנו עומדים ב-8 ביוני, בין ההתקפה השנייה לבין ההתקפה השלישית והאחרונה על משמר ירדן. הגדוד הזה, גדוד 23, אני מצמצם, הוא גדוד שרמתו נמוכה, הוא בלתי מאומן, הוא עוד לא מיוצב, מפקד עליו מקסי כהן, שמעיד על מה שאני אמרתי בעצמו על פי אורי יופי. וחשוב לציין כאן שהפלוגה, פלוגה ב' מגדוד 23, שוגרה על ידי אורי יופי מיידית לחולתה, כדי להתייצב מול המעברה הצפונית, אחת משלוש שהיו על הירדן, מעברה שגם דרכה אמור היה, ואכן פלש הצבא הסורי במסגרת המתקפה על משמר ירדן. זאת אומרת, אנחנו עומדים עכשיו במצב שהחטיבה הזאת, חטיבה 9, שאיננה מלאה, אני הייתי אפילו אומר חטיבה לכאורה, צריכה לעמוד מול התקפת המלקחיים הזאת. אנחנו כבר בשלב השני שלה, כי מלכיה כבר נכבשה, ואני מבהיר שבמקביל להתקפה על משמר ירדן, יומיים לאחר מכן, ב-10 ביוני, שני דברים חשובים לציון. האחד, שהסורי ביצעו התקפת הטעיה או הסחה בגזרת דן כפר סולד, הצבא או חלק מן הצבא הלבנוני סורי צבא הצלה שהתייצב ברמת מלכיה, תוקף ב-10 ביוני ביום נפילתה של משמר ירדן בשיירת משוריינים לא פשוטה את רמות נפתלי שעומדת בכוחות מקומיים. אני מזכיר שביום הקרב הזה שתי פלוגות של חטיבה 9 היו, אחת בחלסקי, עד 8, השנייה בתל הזזיאת. גדוד 81 עומד בצפת, הוא גדוד לא מאורגן בלשון המתה. והחשוב יותר מהכל כאן לציון לגבי התאריך הזה, או חמשת הימים האלה שבין החמישה לעשרה ביוני, שאורי כמחת מגייס על פי עדותו כל מי שיכול היה לשלוף מן המשקים, על רקע התראות שהיו ועל רקע התהליכים שהתרחשו בגליל העליון המזרחי בשלב הזה. אמרתי קודם ואני אומר גם עכשיו שחמשת הימים האלה בין החמישה לעשרה ביוני, ימים קשים, יעידו על כך יומני המבצעים של חטיבת 9, כשבעצם הגליל כולו מותקף, אם כי ההתקפה המרכזית ברמה של כמעט הייתי אומר תקיפה של דיוויזיה, כמעט דיוויזיה, אני קצת מגזים כלפי מעלה, תוקפת בעיקרה את משמר הירדן בעשרה ביוני בהתקפה שלישית, והמושבה עצמה עומדת בסדר גודל של כ-50 מגינים, בתוך ה-50 הללו, בכלל ה-50 האלה נמנית גם אחת מכיתות התקבורת, שנשלחו מ-15 במאי למעשה, ועד נפילתה של משמר הירדן באופן רציף, אל משמר הירדן עצמה.
עכשיו, יואב רגב, אם תרשה לי.
כן, בבקשה.
מדוע, למרות כל הדברים שאתה מספר לנו, נגיד את זה בעדינות, אורי יופה מורחק?
אני חושב שאורי יופה מורחק, כי בסופו של דבר היה כישלון בנפילת או עם נפילת משמר ירדן. זאת הייתה כנראה תוצאה של אוסף של החלטות שגויות בלחץ הענק שהוא נמצא כמחת. אני רוצה להתייחס לתוכנית הקודמת ברשותך ולומר שלפי הבנתי לא היו כאן שום כוונות זדוניות על רקע פוליטי, אלא שיקולים מבצעיים מוטעים, ולא שום תחושת עוינות כזאת או אחרת של אורי כלפי המושבה עצמה. ההתקפה הדיוויזיונית, המשימתית הסורית הזאת של שתי חטיבות פלוס, ואני לא מפרט, בכוונה לא השאירה כאן שום אפשרות לפי הבנתי המועטה לעמידתה של המושבה, וצריך לזכור שגם ברקע אורי שולח ככל שיכול היה כוחות שונים כדי לסייע בקרב על משמר ירדן. לדוגמה, רק דוגמה אחת, יש עוד דוגמה אחת, היא בשישה ביוני מחלקה שמפקד עליה יון המזרחי מיסוד המעלה, גדוד 11, תוקפת את הכוח המסתער על טובה שמדרום ליסוד המעלה באופן כללי. אף אחד לא רואה מפה, אז לכן אני מתאר כאן באופן כללי את התמונה הזאת. ובסך הכל צריך לומר כאן שיכול להיות שתחושתם של אנשי, לא יכול להיות, אלא סביר להניח שתחושתם של אנשי משמר ירדן נובעת ממשפט אחד שהם תמיד נהגו לחזור עליו לפי זיכרוני. הם אמרו תמיד חזרו ושיננו באוזנינו שהמרחק מראש פינה למשמר ירדן אינו אלא 6 קילומטר, ותוך חמש דקות תגיע תגבורת. תגבורת נשלחה בעשרה ביוני בבוקר ההתקפה, זו אותה פלוגה שהזכרתי קודם של מנחם קנטור שרצה לחולטה. בבוקר העשרה ביוני היא עברה על פי פקודה מחולטה לכיוון משמר ירדן, על שהאוטובוס שבו הפלוגה המוקטנת הזאת נוסעה נפגע באש, והפלוגה המוקטנת הזאת ירדה לצד הכביש ותפסה את אחד ממשלטי משמר ירדן שממערב למושבה. אני רוצה להבהיר כאן שבלימת הסורים ממזרח לכביש ראש פינה מטולה, ממערב למשמר ירדן, אחר נפילתה, היא גם בלימה שהתבצעה בניצוחו של אורי יופי. נמנעה ככה הסתערות לעבר מחניים, נמנעה הסתערות לעבר אלת השחר באופן מוחלט, לא שלא הייתה, נמנעה הסתערות לעבר ראש פינה, גם את זה צריך כאן לזכור. ואולי יותר חשוב מזה, שבמבצע ברוש, בימי 10 הימים, כלומר בין השמונה לבין השמונה עשר ביולי, 5 גדודים ועוד חטיבה 9 במשלטים לא הצליחה לעמוד בכל המשימות שהוצבו לה, אבל זה באמת כבר סיפור אחר לחלוטין.
תם ולא נשלם. אנו מאחלים ליישוב ולתושביו הרבה שנים טובות ופוריות, וזיכרונות הולכים ומתרחקים שלא יוליכו חס וחלילה לשנאת אחים. 70 לגדות הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב ליטל עטיאס, הפקה אלה יגנה. אני יצחק נוי.